יש קטע באבני שכר, קטע מפרשת ויגש, שיש לפעמים שקוראים את זה בחנוכה. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להראות לפניו גושנה. הוא שואל את זה שתי שאלות רטוריות, שהן לא שאלות, שאפשר לפרש אותן בקלות, והוא בעצמו מודה בזה שאפשר לפרש אותן בקלות, ועל כן אני לא אקרא אותן. הוא שואל למה דווקא יהודה, ולמה דווקא המילה הזאת המוזרה, גושנה. בסדר, זה הכל שאלות של דקדוק ושל... לא. עכשיו בוא נראה את הרעיון, מה שהוא מדבר. יש לנו כאן את יהודה ואת יוסף. יהודה ויוסף מזכירים לנו משהו שלמדנו עליו לא מזמן, כשלמדנו את תורת את זין, אחרי שלמדנו תורה ארוכה, אז הספקנו לשכוח. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ויגש אליו יהודה, זה חיבור של שני המשיחים האלה. אז מה העניין שלהם ומה כל זה? אז גם המילה גושנה זה בדיוק הגמטריה של המילה משיח. בסדר, כותבים את זה בלי וב. אז שין נון חט, ג' והי זה חט. ומשיח זה שין מם יוד חט. מם יוד זה כמו נון. זה אותו דבר. אז מה כאן הרמז? ונראה. קודם כל מתחיל את הגלות ואת הגאולה, והוא מגיע לחנוכה בסוף. הנה ידוע. בגלות ראשון, בגלות מצרים, היה כדבר שורשי לכל הדלת גלויות, מן הדלת מלכויות אשר הכבידו עולם על ישראל. ככה כתוב, יש ארבע מלכויות, רומי, בבל, יוון, מדי. לא ספרתי אותם לפי סדר, לא לפי היסטוריה, אבל במגלה עמוקות הוא כותב, השם מה רבו צרי, רבים קמים עליי. רבים, הוא אומר, זה רומי, בבל, יוון, מדי. אחר כך נראה למה רומי מופיע ראשונה, אבל לא משנה. במצרים כתוב, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים. אז הראשי תיבות של רומי, בבל, יוון, מדי, כבר מופיעים במצרים. מצרים היה כאילו המסגרת שנתנה את הפוש הראשון לכל ארבע מלכויות. וכל אחד מן הדלת מלכויות היה מנגד לאות אחת מן השם כביכול, השם הוויה ברוך הוא, אשר ישראל דבוקים בו על ידי מעשיהם. זאת אומרת, אי אפשר להתנגד לשם הוויה, אין משמעות למילים האלה. אפשר להתנגד לגילוי שם הוויה בעולם. כן? וישראל דבוקים בשם הוויה על ידי מעשיהם, ומצד שני ישראל הם גם בני אדם בעולם. הם מתנהגים בעולם בדבקות לשם הוויה. אז היהודי בעצם הנוכחות שלו בעולם, הוא מגלה את שם הוויה בעולם. ולעומת זאת, הארבע מלכויות האלה נלחמו כדי שישראל ימעלו בתפקידם ולא יגלו את שם הוויה בעולם. אז זה ארבע אותיות שם הוויה. וגלות מצרים מנגן לבחינה עליונה וקוצו של יהוד. יש מעל הארבע אותיות שם הוויה, יש קוצו של יהוד, שהוא שורש לדלת אותיות הוויה כנודע, וזה סוד ויקוצו מפני בני ישראל. למה הקוצו של יהוד הוא השורש לכל הארבע אותיות? זה לא משהו טכני. הסופר, שהוא כותב את היוד של שם הוויה, הוא קודם מצייר את היוד ואחר כך את הקוץ, זה כמו אצבע, כמו חץ שפונה כלפי מעלה. על גבי היוד, בצד שמאל, למעלה, יש מין שפיץ כזה. זה הקוצו של יוד. עכשיו, הסופר כותב את זה בסוף היוד, לא בתחילת היוד. יכול להיות שיש כאלה שמתחילים משם. אפשר. אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא שכל עוד של שם הוויה מרמזת על הנהגה אחרת. ההי האחרונה של שם הוויה מרמזת על המלכות. הוו מרמז על ששת המידות. ההי הראשונה מרמזת על הבינה. והיוד מרמזת על החוכמה. וקוצו של יוד מרמז על דבר שאי אפשר לכתוב אותו ואי אפשר לדבר עליו, זה הכתר. והכתר הוא השורש של כל העשר ספירות. המשמעות של הכתר זה רצון. הרצון הוא כוח מקיף. כל הכוחות, יש לו כל אחד מקום. השכל בראש, הראייה בעיניים, התנועה בידיים, ההליכה ברגליים, והרצון נמצא בכל הגוף. הרצון זה כמו לרצות משהו, זה כמו לרוץ לקראת משהו. זה כמו, זה אותם אותיות. כשבן אדם רץ לקראת משהו, אפשר לחפש את זה, מה רץ? אם בן אדם רואה, אפשר להגיד, העיניים ראו. זה גם לא נכון, כי כל האדם ראה. אבל אפשר לומר, ראיתי עם העיניים, אבל כשאני רץ, ודאי, אני משתמש ברגליים, אבל אני כל כולי נמשך למשהו. לרוץ, ללב דווקא, אפשר לרוץ למשהו ולשבת על כיסא. בהחלט. הרבה פעמים אנחנו אומרים, לאן אתה רץ? בן אדם שעושה שטויות, הוא אומר, לאן אתה רץ? אתה דופק את הראש בקיר. הוא יושב, הוא לא רץ בכלל, הוא יכול להגיד מה אתה רוצה ממני. אבל הוא רץ, כל ההנהגה שלו, כל התשוקות שלו, זה הכל עניינים כאלה שהוא כל כולו הולך לשם. זה הרצון, זה הקוליות של כל ה... בן אדם בלי רצון הוא לא בן אדם. בן אדם בלי שכל הוא בן אדם בלי שכל. בן אדם בלי תנועה הוא בן אדם חסר תנועה. בן אדם חסר רצון הוא לא אדם. הוא צמח, הוא, אני לא יודע מה, אבל הוא לא אדם. אפילו בעל חי בלי רצון לא יכול להתקיים. הרצון זה הקוליות, והרצון כולל בתוכו את כל הכוחות, לא שהוא מוליד את הכוחות, אבל הוא מפעיל את כל הכוחות. אם בן אדם רוצה להבין, אז הוא יבין. אם הוא רוצה לשמוע, הוא ישמע. אם הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא ישמע. אם הוא לא רוצה להבין, הוא לא יבין. זה פשוט ככה. הרצון מפעיל את הכל, אז בצורה מסוימת, הרצון הוא השורש של הכל. אז אם הקוצו של יוד מרמז על הכתר, שזה הרצון, ממילא הוא השורש של כל הספירות. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. יש כתר דקדושה, ויש עשה ספירות דקדושה. יש כתר דקליפה, ויש עשה ספירות דקליפה. אז הקוצו של יוד של הקליפה, זה מצרים. בשביל זה כתוב שם, ויקוצו מפני בני ישראל. אני לא שומע, אני בקושי מכאן שומע.
מה השורש של הרצון?
השורש של הרצון? השורש של הרצון, אפשר להגיד כמה אופנים. אפשר להגיד שבן אדם רוצה אם הוא מתענג על משהו. אבל בעומק יותר, גם התענוג, כמו שהטעם והריח אין להתווכח, אז גם התענוג אי אפשר להתווכח. שני אנשים בנויים פיזית אותו דבר, אחד מתענג על דבר כזה ואחד מתענג על דבר הפוך. הנקודה היא שהרצון מגיע מזה שבן אדם מרגיש שזה השלמות האמיתית של הנפש שלו. והרצון ההפוך הוא מגיע גם בגלל אותו דבר, בגלל שהוא מרגיש שהדבר ההפוך הוא השלמות האמיתית של הנפש. והוא נלחם כדי למנוע את זה, אז הוא רוצה את ההפך. זה פחות או יותר העניין. אם כן, בגלות מצרים היו כלולים כל הדלת גלויות. כן, זה השורש. היה שם פן של רומי, היה שם פן של יוון, היה שם פן של פרס ומדי. וזה סוד, והיא בימים הרבים ההם, כמבואה במגלי עמוקות, רבים, ראשי תיבות, רומי, בבל, יוון, מדי. והנה, בנפול השורש יפלו הענפים ממילא. על כן הוא שם יסוד מוסד בתורה הקדושה, בתורתנו הקדושה, זיכרון יציאת מצרים, שבזה נבשע מכל הגלויות. לא צריך לזכור את מעשה המן והחשברוש, לא צריך לזכור את אנטיוכוס כל יום, ולא צריך לזכור את טיטוס, ולא צריך לזכור את נבוכדנצר, אבל את מצרים צריך לזכור. אם זוכרים את מצרים, וזוכרים שאפשר לצאת ממצרים, ממילא אפשר לצאת מכולם. כי זה השורש.
איך הוא מסיק שזה השורש?
כי זה כנגד קוצה של יוד. קוצה של יוד זה הכתר. עכשיו, יש לי קצת ראש ברסלבי כזה. אז איך רבי נתן היה כותב דבר כזה? יש כאן בסוף פסקה. איך היה כותב את זה? אז רבי נתן היה כותב, היינו. היה כותב, היינו, שהקליפה שכנגד הכתר, זה תמיד, זה הקליפה הכי קשה. מה הקליפה הכי קשה? זה כמו השער הנון של התומה. מה זה השער הנון של התומה? מבחינה אינטלקטואלית זה אפיקורסות. מבחינה רגשית זה יאוש. וזה בעצם אותו דבר. אם יש אלוקים, אי אפשר להתייאש. היאוש מופיע במקום שהאלוקים לא נמצא. רבי יעקב מאיר שכטר אמר פעם, רבנו לקח את המשפט, אין יאוש בעולם כלל, מההנחה החסידית שהצמצום הוא לא אמיתי. שהצמצום הוא לא כפשוטו. התרגום של זה לשפת הרגש זה שאין יאוש בעולם כלל. הוא אמר מילים עם קשות, רבי יעקב מאיר אמר, רבנו הסתכל בשורש הבריאה, בצמצום הראשון, והוא ראה שאין יאוש, כי אין איזה שורש. השורש של היאוש זה חלל הפנוי. אין חלל פנוי. רבנו כותב שאין חלל פנוי, בתורה סמך דלת, בתורה ממתת. אין חלל פנוי, ולא יכול להרץ כבודו. אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא, אז אין יאוש. עד כאן זה ברור. צריך להפנים את זה. אז הקליפה הכי קשה זה הקליפה של היאוש. וכל הקליפות כלולות בה. זאת אומרת, יש בן אדם שמה שמושך אותו זה תאווה, יש בן אדם מה שמושך אותו זה גאווה, יש בן אדם שמה שמושך אותו זה כעס, יש בן אדם... כמספר האנשים בעולם, ככה מספר היצרים בישים, זה מתחלק לפרטים ופרטי פרטים עד אין קץ. אבל אם כל הבעיה זה שהיצר הרע כל כך מאיים וכל כך... כי זה כמו איזה חיה רעה שפותחת את הפה ורוצה לבלוע אותנו, כל זה זה מתי שיש בבסיס, יש איזשהו אופן של ייאוש, שהוא גדול וחזק, ואני קטן וחלש, והוא הולך לבלוע אותי. למדנו את זה לא מזמן, ענה בריאה קלה שבים, והזילנה לפומה דלוויתן, עוד מעט הלוויתן הולך לבלוע אותי. צריך להפוך את זה לתפילה. אני יותר גבוה מכולם, והוא הולך לבלוע אותי, איך זה ייתכן דבר כזה? ברגע שנפטרים הייאוש מקליפת מצרים, אז בנפול השורש נופלים הענפים ואפשר להיגאל מכל הגלויות. זה פשטות. אותו דבר הצד האינטלקטואלי של זה, שזה האתאיזם, הקליפה הגמורה. זה גם אותו דבר. הקליפה הגמורה, הכפירה הגמורה, רציתי לומר. זה חור שחור, שבולע את הכל. אפילו קרן אור הוא לא משחרר. ואם בן אדם מצליח לצאת מזה, אז ממילא יוצא מהכל. זה תמיד זה נמצא בבסיס. בצורה סמויה זה תמיד נמצא שם. והנה כתב הרב הגדול בעל גור אריה, זה המהר"ל מפראג. עניין הדלת מלכויות, כתב המהר"ל מפראג כך, הנה באדם יש כוח גופני. כולם מכירים. גם בעם, בעצם מדבר על עם ישראל. ההישרדות הפיזית של עם ישראל זה נקרא כוח רוחני, המציאות הפיזית. וכוח נפשי, וכוח שכלי, וכוח עליון הכולל כולם. הכוח הנפשי זה הכוח של הרגש. הכוח הגופני הוא כולל כל מה שהפיזיולוג רואה באדם. הכל, חילוף חומרים, מחזור דם, מרכז עצבים, עובד תקין, זה נקרא כוח גופני. הנפשי זה הרגש. כוח שכלי זה ההכרה, זה יכולת לשאול שאלות, זה הכוח השכלי, וכוח העליון הכולל כולם. עכשיו, בני שכר כותב בסוגריים, ויציב המיל תדנה, הדבר הזה נכון, להתואם מעץ החיים, למי שלמד את קבלת האריזל, שהאריזל משתמש בביטויים אחרים, דרך אגב, הם היו שניהם בני אותו דור, רק המערה להאריך ימים. אריזל נפטר בקיצור, המהר"ל נפטר בשין סמך ת'. הוא נולד לפני אריזל, הוא נפטר הרבה אחריו. אריזל נפטר בשין למד ה' או בשין למד ב', משהו כזה. אבל הם היו בני אותו דור, והמהר"ל הכיר את תורת האריזל. רק הוא נזהר לא לכתוב בשפה של אריזל, הוא כתב בשפה יותר פילוסופית. היו עוד כאלה. אז הוא כותב בכתבי אריזל, בעץ חיים, בשער נון, שם השערים בעץ חיים מסודרים לפי סדר העולמות מלמעלה למטה. השער האחרון זה השער החמישים, שם הוא מדבר על העולם הזה. כשמדבר על העולם הזה, הוא אומר שיש נפש הדוממת, ונפש הצומחת, ונפש החיונית, ונפש המדברת. אז כשקוראים את זה ככה, אז זה דומם צומח, חיים מדבר, ממש אותם אותיות, נכון? נפש הדוממת, נפש הצומחת, נפש החיונית, נפש המדברת. תראו לאן הפני שכר לוקח את זה. פני שכר קודם כל מסביר שכל מה שהוא מדבר שם, זאת אומרת, הוא נותן הצעה לפירוש, הוא לא אומר שזה טוטלי, אבל קודם כל מדובר על בני אדם. כשמדובר על הנפשות, חוץ מזה שיש באמת נפש הדוממת, יש נפש הדוממת. מה זה נפש הדוממת? התכונות שיש לכל דומם. מי שלומד את התכונות של כל חומר, זה מרתק כמו פסיכולוגיה כמעט. כל אחד, יש חומרים שמתחממים מהר, יש חומרים שמתפרקים מהר, יש כמו בני אדם, ממש אותו דבר, יש לכל חומר, לברזל, לעץ, לזכוכית, יש כאלה שאתה יכול לקופף אותה, יש כאלה שאם אתה מקופף אותם הם נשברים מיד, יש שם המון פסיכולוגיה, בתוך הפיזיקה, זה פלא נפלא. אז זה נפש הדוממת, לכל אחד יש נפש אחרת, יש תעודת זהות רוחנית לכל יצור, לכל דומם. אז זה הפשט הפשוט בעץ חיים, נפש דוממת, נפש צומחת, היא גורמת לו לצמוח. הבני יששכר היה חוסיד, הוא לקח את זה למקום אחר. קודם כל, הוא מצמצם את זה עכשיו לעולמם של בני אדם, לא בהכרח, אבל לצורך העניין פה. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, נפש הדוממת זה הכוח הגופני של המערב. זאת אומרת, זה לא רק אבן, זה כולל בן אדם בריא ושלם, שיכול עכשיו לרקוד שעתיים ולא להתעייף. כן? אבל אם יש לו רק את הפונקציות האלה, זה עדיין נפש הדוממת.
אבל נפש זה רצון.
לא שמעתי.
נפש זה רצון. אז איך לדומם?
הוא לא, הוא נפש, נפש זה רצון במקומות מסוימים. יש את נפשך, אין נפשי אל העם הזה. לא תמיד נפש זה רצון. נפש זה נפש. אין מקרה יצא מדי פשוטו. אז עכשיו הכוח, הנפש הצומחת של רבי חיים ויטל, זה מה שהמהר"ל קורא הכוח הנפשי. זאת אומרת, הנפש הצומחת זה זה שהבן אדם מתבגר, הוא מתחיל מלהיות תינוקי והוא הופך להיות מבוגר. איפה רואים את ההבדל? במידות. מה שאמרתי קודם, שהנפש זה הרגש. השכל, ילד בן 7, יש בדרך כלל שכל, אם לא בן 7 אז בן 9. אפשר כבר לדבר איתו כמעט על הכל. יש לו שכל. הם מפתיעים אותנו, הילדים האלה. אבל מה הוא אוהב? שטויות. איפה רואים את ההתפתחות? במידות. אז לכן הנפש היא צומחת. זה נקרא נפש הצומחת. אז זה ברור, אז במקום הנפש הצומחת של הפשט, שזה צמח שגודל, אז הבני שכר לוקח את זה למקום של מידות שגדלות ממידות דקטנות ממידות דגדלות. יש מידות דגדלות, זה מידות של מוחין דגדלות. כן? איך אומר בתניה, הקטן אוהב דברים קטנים, לפי ששכלו קצר מלהבין דברים גדולים מהם, או יקרים מהם. אז זה הדבר השני, זה הכוח הנפש הצומחת. והדבר השלישי, השכלי, זה הנפש החיונית שבו. מה זה הנפש החיונית שבו? הנפש החיונית שבו זה, איך אפשר להסביר את זה? דווקא חשבתי על זה, מצאתי הסבר יותר נכון ממה שאני רואה עכשיו. זה מה שנותן חיות לכל המערכת כולה, גם למערכת הפיזית של מה לעשות עם הגוף, וגם למערכת של המידות שגדלות מקטנות לגדלות. אז מה שנותן חיות זה השכל, ההכרה. ואחר כך יש כוח הכולל, שזה כולל את כל שלושתם, כמו שאמר המהר"ל, זה נפש המדברת שבו. וזה הנפש המדברת. ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממעלה לה. תיקחו בן אדם ש... מישהו סיפר לי, אני לא ראיתי. מישהו סיפר לי שהוא ראה פעם סרט על קופים בטבע שמצאו אוכל. אז כל אחד, קודם כל אחד תופס כמה שהוא יכול, כמה שהוא צריך, וברגע שהם תפסו כבר והם הולכים לאכול את זה, מה הם עושים? מה בני אדם היו עושים? הם מתיישים בעיגול ואוכלים. כל אחד בורח לכיוון אחר, מפנה את הגב, בדיוק את הגב לחברים שלו, ואוכל ככה, ככה. זה חיה. החיה שהכי דומה לבן אדם. מה חסר לקוף שהוא באיזה הוא שונה מהבן אדם? אין לו מרכז דיבור במוח. הרי יש כל מיני כאלה שהם, כל מיני אנשים שמשעממים להם. ניסו לאלף קופים לעשות כל מיני דברים. קופים הרי הם חקיינים מעולים. איך אנחנו אומרים קוף אחר בן אדם? ניסו ללמד קופים לדבר ונכשלו עם כל הניסיונות שעשו. עם כל תיאוריות האילוף שיש, קוף לא יכול לדבר. למה? אז הם גילו בסוף שיש הרי מרכזים במוח וראייה לשמיעה, לעיכול, לכל דבר. לפעולת הלב, לכל דבר יש מרכז במוח. יש מרכז לדיבור במוח. המרכז הזה, מה? אני
מדבר בשפת סימנים.
כן, משהו אחר. אבל לתמלל, לתמלל מחשבה...
גם זה בערבות מפלגת.
כן.
לקחו קופה עד גיל שנתיים אצלך.
כן.
כן,
בכל אופן, לא יודע. היה להם אהבה מינה כזאת, שמצד הדמיון לאדם, אז כאילו הוא יכול לעשות הכל. וזה לא נכון. חסר לו שם משהו. חסר לו טכנית, חסר לו שם משהו. אי אפשר לדרוש ממנו דבר שאין לו את זה בפוטנציה. האמת שכל הבעלי חיים בעולם, יש בעלי חיים שחיים בלהקות. אבל תקשורת מפותחת כמו אצל בני אדם, אין. הבסיס של הבן אדם זה לדעת שהוא לא חי לעצמו. כל זמן שבן אדם חי לעצמו, רק לעצמו, אז הוא חיה עם שכל. במנטליות, כל זמן, ושזה האדם נקרא מדבר. יש איזה עומק יותר, והיה אדם לנפש חיה על רוח ממללה, זה כתוב עוד לפני שנבראה חווה. אז עם מי האדם הראשון יכל לדבר? רק עם השם. אז זה עוד פירוש, למה האדם נקרא מדבר, שיכול לדבר עם השם. אבל אפילו לפי הפשט, שהוא נקרא מדבר על שם שהוא מדבר עם בני אדם, תקשורת מורכבת, כמו שיש לבני אדם, אין לאף בעל חי. זה הנקודה, וזה כולל הכל, זה נותן לו את המקום. בן אדם לבד לא יכול למלות את רצון השם. הוא כמו איבר בגוף גדול. יש לכל אחד את הפונקציה שלו, את העניין שלו. והכוח הזה הוא יכול לענות על השאלה למה כל זה? בשביל מה כל זה? זאת אומרת, למה קיבלתי שכל? למה קיבלתי רגש? למה קיבלתי תנועה? למה קיבלתי כוח ללכת? למה כל זה? זה הכוח של המדבר, כי הוא רואה את עצמו חלק מתמונה יותר גדולה, ואז הוא יכול לקבל תשובות יותר אמיתיות. כל מה שהוא רואה רק את עצמו, זה מידע משאינו מבורר, זה גם שכל, אבל זה שכל שלוקח שוחד, הוא אפילו לא צריך לקחת שוחד. הוא משוחד בלי לקחת שוחד, הוא רואה לך תחילה רק את עצמו. שבן אדם נמצא במדרגה נמוכה, והוא רואה רק את עצמו, והוא מנצל אחרים, אז הוא לא באמת בן אדם. הוא חיה שהולכת על שתיים, אבל הוא לא באמת בן אדם. עכשיו הוא ממשיך, זה היה הסוגריים. מלכות בבל היה מנגד לכוח הנפשי, דהיינה הם היום מבטלים הראשונים את עבודת בית המקדש, היינו הקורבנות בחורבן בית המקדש, והקורבנות הם תקנת הנפש, כמו שכתוב, הנפש כי תקריב. אז זהו, זה בבל התנגדו לתיקון הנפש. מה זה פירוש תיקון הנפש? תיקון המידות. מדי היה מנגד לכוח הגופני שהיו חפצים לאבד הגופות, וגזרו להשמיד, להרוג ולאבד. אז כנגד ההישרדות הפשוטה של עם ישראל, בגוף, זה מדי. יוון היה מנגד לכוח השכלי שהיא תורתנו, שעיקר החוכמה מיישר את השכל. השכל לבד, על זה דיברנו לפני רגע, השכל לבד בגלל השוחד שהוא מקבל, בגלל האינטרסים שלו, אז הוא יכול לפברק כל דבר. אבל הדבר שיכול ליישר את השכל, זה רק התורה. והם רצו לעקור את השכל האמיתי מן העולם, לשים במקום זה את השכל שלהם. והם רצו בחוכמתם החיצונית, הפילוסופית, לבטלם מחוכמת התורה. ומלכות הרביעית, המלכות הרביעית מתוארת בספר דניאל כחיה הרביעית, שאחרי שהחיה השנייה הרגה את הראשונה והשלישית הרגה את, את הזה, אז באה החיה הרביעית ולא משאירה זכר לכלום. היא רומסת ותוכנת. איך הוא כותב? מדקה ורמסה קולה. אבל כתוב שם בפסוק שהיא רומסת את הכל. אז הוא מסביר כאן, זה לא שהיא רומסת את המלכויות הקודמות. את כל מה שהמלכויות הקודמות רמסו, את כל זה היא רומסת, ונוסף לזה היא גם נותנת את, את העניין שלה. אבל היא רומסת את כל מה שהם רמסו. כל אחד מהם רמס משהו אחד. היוונים רמסו לנו את השכל, הפרסים רמסו לנו את הגוף, והבבלים רמסו לנו את הנפש. והרומאים רמסו את שלושתם יחד. והוא מחלק את זה בתקופות. והיא המלגדת לנפש הכוללת העליונה, אשר היא כוללת כל הכוחות והיא מחברת אותם. על כן מלכות הרביעית מנגדת לגוף ולנפש ולשכל, הראו לנו מכל מלכי האדמה. זה קטע מפיוט במחזור האשכנזי של יום כיפור. זה מופיע בקינות אצל הספרדים. בעשרה הרוגי מלכות שאומרים בתשעה באב. אצל אשכנזים גם אומרים עשרה הרוגי מלכות בתשעה באב, אבל אומרים פיוט אחר. על פיוט שאשכנזים אומרים ביום כיפור, הספרדים אומרים בתשעה באב. וביום כיפור לא אומרים את זה בכלל. אז שם כתוב, וראו לנו מכל מלכי האדמה. זה מתחרז עם, שם של אחד מהתנאים שם. הם באמת הראו לנו מכל שלושת המלכויות שהיו כלולים לפניהם. ותמצא, עכשיו הוא מחלק את זה, זה סוגריים ארוכות כאלה, הוא מחלק את זה ככה. קודם כל, בתחילת ממשלתם, כשהתחילו הרומאים לשלוט, בהתחלה, אז השיא של המרד הראשון שיהודים מרדו, לפרוק את עול רומא, זה היה לפני החורבן. ובעקבותיו היה החורבן. זה היה התחלת הטוטליות של הרומאים, היו הרבה זה לי, הרבה לפני זה, אבל הטוטליות המלאה של הרומאים על ישראל, זה התחילה עם חורבן הבית. הם ביטלו הקורבנות בחינת נפש הנ"ל, כנ"ל בעניין בבל. שם הם עשו חזרה כללית על מה שבבל עשתה. אחר כך קמו על הגופות להשמיד, זה היה אחרי מרד בר כוכבה, זה לא היה הרבה זמן אחר כך. ואז הם גזרו שמד על ישראל, הם פשוט איפה שמצאו יהודי היו הורגים אותו. היה לה, אלה שהיו החיילים של רומא, השוטרים שלהם, אני לא יודע בדיוק על מי, הם גזרו עליהם, הרומאים גזרו עליהם גזרה, שאם אתה מוצא, אם יוודע עליך, שתפסת יהודי ולא הרגת אותו, אז ירגו אותך. כך כתוב בגמרא במסכת גיטין. מאן דלא קטיל יתקטל. הם היו חייבים להרוג יהודים. כמו שאמרו בגמרא. ואחרי זה הוא ממשיך לדבר, הוא יורד בהיסטוריה, בדורות, הוא ממשיך לדבר על היורשים של רומא. הרי הרומאים קיבלו על עצמם את הנצרות בדור מסוים. זה לקח הרבה זמן, אבל... ואז הם היו ההגמוניה הנוצרית, הם והביזנטים, כאילו שני מוקדים. ושם היו הרבה גזירות רעות לאורך כל ההיסטוריה. זה כמו מדי ופרס, הם גזרו לאבד את ישראל פיזית, כמו מסע הצלב וכל הדברים האלה. כמו שאמרו, כן, ואחרי זה כמה וכמה גזרות ושמדיות אשר שפכו כמים דם קדושי עליונים באכזריות חימה, יראה השם וישפוט, ארץ אל תכסי דמם, ואל יהיה מקום לזעקתם, עד ישקיף ויראה השם מן השמיים, וינקום נקמתם ונקמת תורתו ונקמת דם עבדיו. הנה זאת היא כאין עשיית מלכות מדי, אשר גזר להשמיד בימי אחשוורוש. אז זה המלכות השנייה, כאילו זה מלכות רומא, אנחנו היום תחת גלות אדום, על כל פנים, לפי רשי. יש שם עוד פירוש בדניאל, שהמלכות שיוון ורומא זה אותה מלכות, והמלכות הרביעית זה ישמעאל. זה רב סעדיה גאון ככה מסביר. הרש"י מסביר שהמלכות הרביעית זה אדום. ובתוך אדום הוא אומר, מגיע אחר כך מלכות שלישית. היה לנו את בבל שבאדום ואת מדי שבאדום, ועכשיו מגיע יוון שבאדום. אחר כך בימינו זה הוא כותב, בתקופה המודרנית, כמו שאומרים, בדורות האחרונים, קמו עלינו בניגוד, הם קמו עלינו עם התנגדות, לכוח השכלי של תורתנו, ומנגדים אותנו בחוכמות חיצוניות, שפחות נוכריות, צידוניות, חיתיות, מואביות, כנודע. הרמב״ם כותב, זה הלשון של הרמב״ם, אחד המכתבים שלו, שכל החוכמות החיצוניות הן שפחות. והוא כותב את כל התיאורים האלה, את כל העמים האלה. הם שפחות, הם רוצים שאנחנו ניקח את השפחה ונשים אותה על הכיסא של המלכה, ואת המלכה נשאבד. זה התחיל, באירופה זה התחיל מהרנסנס, ואחרי זה מאוד, לאט לאט הגויים עזבו את האמונה של, התחיל מהרפורמציה, מהרנסנס, לאט לאט זה ככה עד שזה הגיע לדור של המהפכה הצרפתית, ואז יהודים נסחפו, וזה קליפת יוון, זה פילוסופיה, זה למשוך עם שכת. יהודים תמיד היה עם חכם ונבון, אז כבר לא היה צריך להכריח אותם, הם רצו לבד אחרי הגוי. עד אשר בעוונותינו הרבים נלכדו ברשתם כמה אלפים נפשות, ונדחו והיו לחרפות עולם. והוא סוד הבירור האחרון בעקבות משיחה, אשר כמעט כמו לא נהיית וכמו לא תוסף. היות שבביאת המשיח צריך להתגלות אור שהוא למעלה מכל העולמות, אז הקליפה מרגישה שהסוף של הקרב, ככה היו צדיקים שאמרו ש... אם היצר הרע תוקף ידם, צריך להזכיר לו את יום המיטה. צריך להזכיר את יום המיטה, אז הבן אדם יתגבר על היצר, הוא יודע שיגיע יום שצריך לתת דין וחשבון, אז הוא לא יחטא, נכון? אז היו צדיקים שאמרו שלא ככה מתגברים על היצר, צריך להזכיר ליצר שעוד מעט מגיע יום מיטתו של היצר. להזכיר לו את יום המיטה שלו. כמו שאומרים, ביג דיל, מוישה גרויס, עוד רגע הורגים אותך, מה אתה מדבר בכלל? אז והיות שהיצר, אפילו אם אני לא אומר לו את זה, אבל הוא מרגיש כבר, הוא מריח שהסוף שלו מתקרב, אז הוא עומד על רגליים האחוריות, הוא נלחם עם, הוא מכניס את כל הארטילריה, הוא נלחם עם כל הכוחות, ואז הוא נלחם עם דברים שמאוד קשה להתגבר עליהם, וזה שני דברים בדרך כלל, הוא מטיל המערכה הזאת, הוא מטיל תאוות ניאוף והאפיקורסות. וכל אחד בסגנון שלו זה דבר שמאוד קשה להתמודד איתו.
מתי זה יום המיטה של היצר?
ביאת המשיח, בתחיית המתים. בכל אופן, זה מחליש את כוחו, הורג אותו. וזה סוד הבירור האחרון. עכשיו, זה בדיוק הקליפה המודרנית, זה כפירה ופגם הברית. זה בדיוק הקליפה. הוא סוד הבירור האחרון בעקבות משיחה, אשר כמעט כמו לא נהיית וכמו לא תוסף. זה צרה. זה כתוב, בפסוק זה כתוב על צרה שתהיה לפני ביאת המשיח, שכמו לא נהיית וכמו לא תוסף, אז גדולי החסידות הסבירו שהכוונה למלחמה רוחנית. רבי נתן גם אמר, הוא אמר, היה לו הרי את מגילת הסתרים של רבנו, ששם מתואר הסדר של ביאת המשיח. אז אמר רבנו, לא מזכיר שם את מלחמת גוג ומגוג. סימן שזאת תהיה מלחמה רוחנית. ומה המשמעות של מלחמה רוחנית? שיהיה אפיקורסות מאוד גדולה בעולם. והוא אמר בשם רבנו, אמר שלפני ביאת המשיח יהיה כל כך הרבה אפיקורסות, שכתוב על מי המבול שבארץ ישראל לא היה מבול. רק בחוץ לארץ. בארץ ישראל לא היה מבול. אבל המבול של האפיקורסות, שיהיה לפני ביאת המשיח, יהיה גם בארץ ישראל. מה המשמעות גם בארץ ישראל? שזה ישפריץ, ככה הוא אמר. שזה ישפריץ גם ללבבות כשרים. שבן אדם יש לו לב כשר ומזוכח. אף על פי כן, ישפריץ לו גם לשם, גם אפיקורסות. כל כך יהיה מלחמה כל כך קשה. ועל זה הוא מסיים פה בבני שכר, ובמהרה יאר השם יתברך אלינו ברחמים, אור שפעת יקרת כבודו, כמו שכתוב, והיה לך השם לאור עולה. והנה, בבחינה זו, המלכות החייבת, הוא כעת בדוגמת מלכות יוון. מלכות החייבת זה כינוי למלכות רומי. המלכות הרביעית. עכשיו היא לובשת את המסכה של היוונים. בהתחלה היא לבשה את המסכה של הבבלים, אחר כך את המסכה של המדיים, של הפרסים. עכשיו היא לובשת את המסכה של היוונים. עכשיו בעיקר תרבות המערב, הנצרות, זה מה שהוא קורא מלכות רומי. עכשיו בעיקר העניין הקשה שלהם זה המלחמה עם השכל. המלחמה בשכל. מזה תדע, אשר המלכות הזאת, יש בה כוח הגימל מלכויות הראשונות, בבל מדי יוון. בתחילה היו מנגדים בבחינת בבל שבהם, ואחר כך בבחינת מדי, וכעת בבחינת יוון, ניגוד על השכל של התורה, בחוכמות חיצוניות, לחושבם לבטל תורה חס ושלום. זהו, עד כאן, זה הרחבה שלו לדברי המערב. וגם המשך, גם בהמשך הוא עדיין, הוא לא מצטט את המערל, אבל הוא לוקח רעיון של המערל ומרחיב אותו, הוא כותב את זה בהמשך. והנה דלת מלכויות, הם הקמים בכוח הקליפות על ישראל, רוצים לבטל האחדות חשש שלום. קודם כל צריך להבין, לא מדובר כאן לא על האנשים של בבל, ולא על האנשים של מדי, ולא על האנשים של רומא, ולא על האנשים של יוון. זה לא מעניין אותנו. זה כאילו יש אנשים כאלה ואנשים כאלה בכל מקום. היו חסידי אומות העולם בבבל וברומא. והיו אפילו גרים שהפכו להיות צדיקים גדולים. מדובר על רעיון. יש מהות רוחנית קליפתית שנקראת בבל. יש מהות רוחנית קליפתית שנקראת מדי. יש מהות רוחנית קליפתית שנקראת יוון. יש מלכות, יש מהות שנקראת אדום. השר של אדום זה הסמחמם בעצמו. עכשיו, הקליפות האלה, יש להם שייכות עם העם הזה. אז ודאי שכל עם יונק מהקליפה שהוא שייך אליה, והוא מבטא את הרעיון של הקליפה. אבל כמו שכתוב ברמב״ם, כתוב בעוד ראשונים, זה לא שאין להם בחירה והם היו מוכרחים להיות כך. זה לא נכון. כל אחד ואחד לעצמו יכל להגיד, אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה. יש רעיון כזה, אני לא מאמין ברעיון. וזה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, מה שנגזר מזה, זה ברור שזה ככה. זאת אומרת, אין שום ספק שאנחנו לא מתעסקים עם בני אדם, אלא עם רעיונות. הדבר, זה החדשות הלא טובות שיש בזה, שללחם עם רעיון זה הרבה יותר קשה מה שללחם עם בני אדם. לחם בני אדם אפשר להשמיד אותם על פני האדמה. אבל כשנלחמים עם רעיון, הרעיון תמיד חוזר. אי אפשר להילחם. להילחם עם רעיון זה בנאלי. אפשר להעמיד מולו רעיון אחר, הפוך, שנראה הרבה יותר אמיתי ממנו, עד שהרעיון הזה גובע ומתמסמס מעצמו. הוא פשוט, כמו שהצללים נעלמים ברגע שמכוונים אליהם פנס, כמו שהשקר מתפוגג ברגע שאנחנו מגיעים למקום ורואים באמת מה קרה. זה אותו דבר, זה עיקר הנקודה שיש כאן. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש תפקיד לעם ישראל, אנחנו צריכים להיות אור בעולם. תפקיד שהרעיון של עם ישראל זה לגלות את מלכות השם, איך שמלכות השם חודרת לתוך כל המציאות, גם לעולמות התחתונים, גם לספירות התחתונות, ככה שאין מקום לקליפה להסתיר. קליפה יכולה להסתיר איפה שהאור לא מגיע. זה כמו שקרן שיכול לספר סיפורים מתי שהוא לא היה, הוא יכול לספר למי שלא היה ולא ראה, הוא יכול לספר סיפורים. העניין שלנו זה לפרסם את שם השם. ואנחנו מפרסמים גם את היוד וגם את ההי וגם את הוו וגם את ההי האחרונה, כל אחד איך שהוא יכול. והמלכויות האלה, כל העניין שלהם, זה אחד העניין שלו להסתיר את היוד, השני העניין שלו להסתיר את ההי, ומלכות רומי העניין שלו להסתיר את כל היוד כבב, את הכל ביחד. עכשיו, לפי זה נבין את הקטע הבא. הנה, הדלת מלכויות, הם מקמים בכוח הקליפות על ישראל. הם משתמשים בכוח של הקליפות, בכוח של הרעיון. ורוצים לבטל האחדות חס ושלום. הם רוצים שלא יהיה ניכר בעולם אחדות השם. זה בעצם העבודה, כל העבודות זרות של כל הארבע מלכויות האלה, זה הכל, ברומי זה אחר כך התחלף לנצרות, אבל זה נשאר אותה גברת בשינוי אדרת. אותו דבר במצב צבירה שונה, אבל זה אותו, אותם יסודות. היסוד הוא שתמיד הקדוש ברוך הוא לא נגלה בעולם, ויש תמיד איזה, יש מישהו שמייצג אותו. אז אצל הפגנים, אצל האלילים, אז יש מיליון שמייצגים אותו. אחד אחראי על הסוסים, אחד על הצפרדים, אחד על הקלניות, אחד על הקוצים. לכל דבר, לכל אידאה כזאת אפשר להקריב קורבן ואפשר לא יודע מה. שם ישמור. ואצל הנוצרים אז הם חילקו את זה אחרת, אבל תמיד הם שמים, הם מתפללים לאותו האיש. הם לא רק מאמינים שהוא היה קדוש, הם מתפללים אליו. להתפלל אל מישהו חוץ מלקדוש ברוך הוא זה עבודה זרה. אז איך שלא יהיה, זה להסתיר את הנוכחות של השם בעולם. כאילו הוא למעלה, הוא גדול, הוא ענק, אבל הוא לא רלוונטי, הוא לא שייך. והם הגורמים שאין ייחודו ואחדותו יתברך שמו בהתגלות לכל באי העולם. וישראל גוי אחד, הם מדביקים באחדות. בדיוק הפוך, כל העניין שלנו זה לגלות בדיוק את הנקודה הזאת, שהשם הוא פה. וכמו שכתוב, אתם מדבקים בהשם אלוקיכם. על כן, המלכויות הם ארבעה. בעצם היו צריכות להיות שישה, ברוך השם הורידו לנו שניים. ארבעה זה כל הכיוונים. כמו ארבע ציציות של הטלית. לפני שיהודי אומר השם אחד, אז הוא לוקח את כולם ומחבר אותם אל הלב. אבל איך הם מאורגנות לפני שלוקחים אותם? אחד להנה, אחד להנה, אחד להנה. מתי לוקחים אותם ביחד? כשאומרים, ואביאנו לשלום ארבע כנפות הארץ, אז לוקחים אותם ביחד. וזה בעצם הכוונה, הכוונה של העטיפה בציצית, זה שיש ארבע כיוונים, אבל בכולם הקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים. שורש של המילה ציצית זה להציץ. כשמישהו מציץ מחרך, לא רואים אותו. הוא רואה, אבל לא רואים אותו. אז זה הציצית, לזכור שלאן שאתה הולך, אתה פוגש את השם אחד. את אותו אחד יחיד ומיוחד. וזה העבודה של ישראל, הדבקים באחדות. כמה דעת אמר, זה כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. על כן המלכויות הם ארבעה, שהם מין בחינת אלמא דפרודה, פירוד לארבע קצוות. וזה שכתוב, ויראו, מלשון פחד, יראה, ויראו יושבי קצוות מאותותיך. זה כתוב על העתיד לבוא. וישראל הם נקודה אמצעית. הוא כבר ידע את הבחינת אמצע מאחד לכל הקצוות. וכשהתבטלו כל המלכויות, ישוב הכל לנקודת האחדות. מה פה שהתבטלו כל המלכויות? עוד פעם, דיברנו על הרעיון. הרעיון של המלכויות זה לעמוד עם הגב לקדוש ברוך הוא. ותחשבו על עיגול של אנשים, אבל הגב הוא כלפי פנים, והפנים לחוץ על העיגול. איזה אמירה מנטלית יש בעיגול כזה? מה זה אומר?
כל אחד לעצמו.
כן, כאילו, עד רבה, התאספנו כדי להראות שאנחנו לא אוהבים אחד את השני. כאילו. זה פלא נפלא. הם כולם, הרי כל אחד, איך אמר הרבי מקוצק, תירוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשעינו, כמה רחוק מזרח ממערב, הוא אמר, סיבוב אחד קטן. במקום, איפה שאתה נמצא, אתה נמצא באוננולו, לא משנה, אבל במקום לעמוד עם הגב לקדוש ברוך הוא, מבחינה מנטלית, כאילו, תעמוד אליו עם הפנים. אבל הם עומדים עם הגב, ועם הפנים כשעומדים, אז כולם מחוברים לאותו מרכז. כשעומדים עם הגב, אז כל אחד הוא לקצה אחר. זה המושג של, והיהודי, העבודה של היהודי זה לסובב אותה, שכל אחד מהם יעשה פרסה, יעשה תפנית, יסתכל עם הפנים לאמצע. כדכתיב, אז יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, והוא מוסיף אחרי המילה שפה ברורה, הוא מוסיף מילה שלא כתובה בפסוק, כותב יחד. מעניין. הוא כתיב בזכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואז תשוב המלוכה, המלוכה הגשמית, המלוכה הפיזית, תשוב לבית ישראל, גוי אחד בארץ, הדבקים באחדות השם, ברוך הוא וברוך שמו. עכשיו הוא כותב שעד כאן זה דברי המהר"ל עם הרחבה שלו, ונראה לומר, מכאן הוא ממשיך לבד, ונראה לומר שעל כן מלכות ישראל היא מן, הוא מן יהודה. למה מלכי ישראל באים מיהודה? כי ביהודה יש את כל שם הוויה. יש עוד כמה דקות. ביהודה יש את כל שם הוויה, ונוסף דלת. אבל את הדלת הכניסו לתוך השם הוויה. במקום שהדלת יהיה שכל אחד יתפוס קצה, דלת רוחות העולם, כל אחד יסתכל החוצה, התיקון שלהם זה על ידי יהודה. המלך שבא מיהודה הופך את כל העמים שיהיו חלק משם הוויה, שלא יתנגדו לשם הוויה. שיש בשמו אותיות שם הוויה אחד, ועוד נוסף בשמו עוד דלת, להורות כי מלכות ישראל מאחדת בפרסום לכל באי העולם אחדות השם המיוחד, ומקרבת ומאחדת הפירוד, שבזוהר כתוב על זה אלמא דפרודה, שגרמו הארבע מלכויות יושבי קצוות, הם הדלת קצוות שהסברנו לאל. זאת אומרת, המלכויות, הרעיון של ארבע מלכויות, הכריחו בני אדם לתת את הגב, את העורף, פנוי אליי עורף ולא פנים. והרעיון של ישראל זה להחזיר את כולם עם הפנים חזרה. והנה ידוע, דלעתיד לבוא במהרה בימינו, תהיה התחלת הגאולה על ידי משיח בן יוסף, כך כתוב בפסיקתא זוטא פרשת בלק. זה מדרש חז"ל. זה לא סיפורי אגדות או משהו, אני יודע, זה מדרש. המדרש כתוב, התחלת הגאולה זה משיח בן יוסף. ומה העניין של למה צריך את משיח בן יוסף? כי כתוב היה בית יעקב אש, או בית יוסף להבה, או בית עשיו לקש. אז אם רוצים לשרוף את בית עשיו, צריך את הלהבה. והלהבה זה יוסף. יוסף זה עניין של שמירת הברית. זה מה ששורף את כל הקליפות. עניין של שמירת הברית. ואחר כך תהיה גמר הגאולה בשלמות, על ידי משיח בן דוד הבא מיהודה, ותיקון בידו המלוכה. יש כאן קצת פלא, יוסף הוא יותר גבוה מיהודה, יוסף זה יסוד, יהודה זה מלכות. אבל המשמעות כאן היא משמעות הפוכה. תמיד בגאולה מאיר אור אינסוף. השאלה זה, מה הכלי להכיל אותו? האם הוא מאיר אך ורק דרך היסוד, ואז הוא לא חודר לגמרי לתוך הטבע של המציאות, כי הטבע של המציאות מונהג על ידי המלכות, או שגם המלכות מקבלת אותו אל תוכה, את אותו אור אינסוף, ואז כל העולם כולו נגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אז למרות שהיסוד הוא יותר גבוה, עד הרבה, אם הגילוי מגיע עד המלכות, אז המצב בכללתו יותר גבוה. כמו שתיקחו בן אדם, יגידו במוח הוא בסדר, הלב שלו עוד מלא מידות רעות. הלב יותר נמוך מהמוח. אבל אם כבר גם, אם תיקנתי גם את הלב, אז אני כולי בן אדם יותר גבוה. אם לא תיקנתי את הלב, אני כולי בן אדם יותר נמוך. האור הגיע רק לחלק הגבוה. אותו דבר פה. אם כבר מגיע משיח למקום של יהודה, אז הגאולה היא בשלמות. אז כבר מגיע לכל אחד. וכבר משתנה כל הזרימה הנפשית שלנו משתנה. המובן מאליו שלנו זה המלכות. אין לנו את המובן מאליו שלנו. אפילו מי ששומר הברית בתכלית, כל זמן שמשיח לא הגיע, המובן מאליו של העולם זה המלכות. זה הלט למיגר מכלום, הסיירה, ההשתקפות, הצמצום, זה המובן מאליו שלנו. וכשיהיה התגלות אור אינסוף במלכות, אז המובן מאליו יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מרומז בפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ. אחד מהשמות של המלכות, זה המילה ארץ. היסוד יחסית למלכות נקרא שמיים. ולפי זה הוא מסביר מה זה סמיכת גאולה לתפילה. כל גאולה זה יסוד, כל תפילה זה מלכות, וזה החיבור שביניהם. הוא מביא כאן כמה הרבה גמטריות. מה הגמטריות שהוא מביא? קודם כל הוא מביא שאת יהודה שלח לפניו גושנה. גושנה זה עוד לפני גמטריה, גושנה זה ראשי תיבות, גוף, שכל, נפש והכל. זה בדיוק כל הארבע מלכויות. אבל מצד שני, גושנה, הגמטריה זה 358. זה בדיוק הגמטריה של המילה משיח. וגם הגמטריה של המילה נחש. זאת אומרת, זה התיקון הסופי של התומעה של הנחש וגילוי משיח. אז כבר לזה, כבר יעקב הכין את זה כבר מההתחלה. ואני אקרא את זה בפנים. יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. לכל ישראל הכלולים בו ונקראים על שמו, שגושנה זה ראשי תיבות גופני, שכלי, נפשי, הכל, והיא מתנגדת לגוף ולנפש ולשכל, וביטול כולם יהיה בשלמות על ידי משיח מבחינת גושנה. ואיך הוא הכין אותם? בזה שהוא שלח אותו לעשות בית תלמוד במצרים. זה הכוח של התורה. ותתבטל זוהמת נחש, זה גם בגמטריה משיח. ואז יהיה במהרה בימינו השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על כן, הווי המלך, הווי המלך, הווי הימלוך, הימלוך בלי וו, רק עם נקודה על הלמד, זה גמטריה שין ונחת. מי שיש לו כוח, מי שיש לו כוח שיעשה את החשבון. עכשיו בסוף הוא כותב דבר מעניין, ובזה תבין, זה כתוב בהגעה, ובזה תבין מנהג אבותינו, תורה הוא, אשר המנהג בימי חנוכה, הוא כותב בסוגריים, חנוכה זה חינוך לגאולה העתידה במהרה בימינו, בימי חנוכה משחקים הנערים בחתיכת עץ מרובעת, ועליו בדלת קצוותיו חקוקים אותיות גושנה. כן?
נס גדול היה פה.
בפירוד אות אחת לכל רוח, והעץ הזה מתגלגל על נקודת קוטב מרכז האמצעי. חבל שלא הבאתי, יש לי עוד עץ מרובה כזה שהוא לא מסתובב על שפיץ, אלא יש בו חור, קובייה, יש בו קובייה חור, וכמו משהו כמו גפרור, אבל משהו הרבה יותר מסיבי. לא יודע אם ראיתם פעם דבר כזה. כן, יש היום כאלה. אוקיי, בלי נדר, אם אני אזכור, אני אביא את זה פעם, אולי לחנוכה הבאה. איך אומרים, שהשם ייתן בריאות וחיים. איך עוקדים מוצאי ראש השנה, דרי בשטרת גרם גזום תון לבן. להורות שהמלכויות הללו המרומזים בתיבת גושנה כנל, מנגדים בפירודם בקצוות, הנה כולם סובבים על המרכז נקודה האמצעית, ישראל המאחדים הקצוות. הם לא מודעים לזה. הם כופרים בזה, אבל הם כולם מסביב ליהודי. בשביל זה הם כל כך שונאים את היהודי. הם כל הזמן מסתובבים סביבו, והם לא היו רוצים להסתובב סביבו. הם מרגישים שמשהו פה לא בסדר. על כן הקצוות סובבים על המרכז, וכולם יתבטלו אל המרכז. שימו לב, כשמסובבים את הסביבון, אז לא רואים את האותיות, ולא רואים שזה מרובע. רואים רק משהו לא ברור כזה מסתובב. מה כן רואים? את הכוח של המרכז רואים. ואז יהפוך אל עמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם בשם הוויה. ואז תתבטא לגמרי זוהמת נחש וגימטריה גושנה, ואז יהיה הוויה מלך, הוויה מלך, הוויה המלוך, וזה יהיה בביאת משיח, שכל אלה זה גימטריה 358, משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. והנה המנהג הזה היה מקודם נהוג בישראל דווקא בחתיכת עץ. בימיו התחיל לעשות את זה כבר מעופרת. על שם הנאמר בנבואה ליחזקאל, והיא הפטרה לפרשת ויגש אליו יהודה, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ובית ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף ובית אפרים חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך, וכל העניין שם עד ועבדי דוד מלך עליהם. עיין שם ביחזקאל פרק למד זין פסוק תת זין, בין והתבונן בפנים מה שכתבתי בפסוק וידודה שלח לפניו ליוסף, טרין משיכין, סמיכות גאולה לתפילה, הנה נעשה הוראה הזו דווקא בעץ, כי האדם עץ השדה. צריך לתקן את המידות, המידות זה כנגד הצומח. הוא כבר ידוע לך, שם הוויה בגימטרי העץ. איך שם הוויה בגימטרי העץ? יוד כפול ה' והי כפול יוד חזרה, כמה זה? 50 ועוד 50. יוד כפול ה' זה 50, ה' כפול יוד זה עוד 5, זה 100. עכשיו, ו כפול ה' זה 30, ועוד ה' כפול ו זה עוד 30, זה 60, 100 ועוד 60, 160, בדיוק המילה עץ. בכפל אותיות בייחודם, כידוע, בין הדברים, וזה את הסוד של הפדיון עם ה-160 פרוטות, חידה מדבר על זה. פדיון, כשאותים עם יוד אחרי הפה, זה גם גמטריה של 160, ופדיון זה סוד של גאולה. טוב, לא ניכנס לזה. עבר הזמן כמעט. בשבוע הבא אנחנו לא נהיה פה, ואם ירצה השם, בלי נדר, נחזור בבריאות בעוד שבועיים. שיהיה חנוכה שמח לכולם. ותת כיסלב שמח לכולם, זה כבר היום. צריך ללכת רחוק, לא עוד שבוע. ימים כאלה קדושים שנדע, אנחנו מקבלים המון המון כוח, המון כוחות, המון אור, המון כוח, שיהיה לנו שכל לפתוח את החבילות שאנחנו מקבלים, את המתנות. אחד שמקבל מתנה לחתונה, הוא פותח את זה בפנסיה. אז לא צריך להיות טיפש את זה. העיקר בשמחה.